פלוטינוס, זאת אומרת, דון יהודה אברבנאל מוסיף עוד נדבך לעולם הזה של העולם האסתטי, נקרא לו, עולם המושגים האסתטי, וזה מקביל בדיוק להוספת הלוגוס לאידאות, מה שהיה בסימן ח', כן, שאלכסנדרונים מתווכים בין האקדמיה הפלטונית ובין הסטואה, שמרכיבים את עולם האידאות בלוגוס, מכניסים לוגוס מאחורי עולם האידאות. אז בדיוק אותו דבר עושה דון יהודה אברבנאל לעולם האסתטי. מה שהוא מכניס, הוא מכניס את היופי, את היפה המייפה. הוא אומר, אצל דון יהודה אברבנאל לשלושה מושגים ביופי, עוד פעם, זה איך שהנזיר מתאר אותו, בתיאורים אחרים שראיתי, יש יפה מייפה ויפה מיופה. אין, לא מדברים שם על שלושה דברים. אבל פה זה מהותי שיש שלושה דברים אצל הנזיר, אני לא יודע מה באמת קורה שם, זה לא... לא יודע אם יש תרגום לעברית של זה, אם כן זה עד אף מעניין אותי.
של מה?
של דון יהודה אברבנאל.
כוח על אהבה, יש שתי מדורות. יש כאילו אחת בישיבה.
כן?
יש מדורה ישנה שמקיצה לאדמים, ויכוח, זה נקרא ויכוח, זה יש בישיבה, ויש חדש יותר שיחות על אהבה, זה נקרא. שזה הוצאת משפיעה.
איפה זה שם בפנים? בחדר הדרומי כמה? החדר המזרחי?
כן. טוב.
בכל אופן, אז צריך לראות את זה באמת, אבל הטענה של הנזיר זה שיש שלושה מושגים. יש את היופי, את היפה המיופה ואת היפה המייפה. אז הסימן תתווה מתחיל עם זה שדון יהודה אברבנאל מכניס את המושג האידאה האפלטוני או הנאו-אפלטוני לתוך התורה, הוא עושה את אפלטון תלמיד של זקנינו בדברים האלוקיים. כן? נסה איכשהו להכניס אותו לתוך המסגרת התורנית. ופה למטה בהערות, אני לא זוכר אם הזכרנו את זה בפעם הקודמת, נביא מרבי עזריה בן האדומים, מן האדומים, שהחומר, כן, הזכרנו את זה נדמה לי, שהחומר האיולי לפי אפלטון גם הוא מחודש. כדי לשלב אותו עם התפיסה התורנית של עולם מחודש, אמרנו שלמעשה זה עומד בניגוד לכל מה שהנזיר מנסה לומר פה, שאפלטון גם הוא בעצם בעל תפיסה היוונית, זאת אומרת תפיסה סטטית, שהאידאות זה איזשהו עולם נייח, עולם סטטי, ואמרנו שבמסגרת של תפיסה סטטית כזאת אין כוחות שפועלים בבריאה, הבריאה זה איזשהו משהו שפשוט עומד, קיים, וברגע שזאת התפיסה אז אין מקום לבריאה. זה לא במקרה שהיוונים לא האמינו בבריאה, הם לא האמינו בבריאה מתוך אותה תפיסה חזותית, סטטית של עולם האידאות, אז אין שום דבר שישתנה, כן? זה לא, זה דבר שקיים ועומד, מאז ומעולם. העולם הוא קדמון. וזה נכון גם אצל אפלטון, כי גם אפלטון נכנס אצלנו לתוך המסגרת היוונית. וזה כבר עמדנו על זה כמה פעמים. פה, הם מנסים להכניס את אפלטון לתוך המסגרת התורנית, ואומרים למשל שהחומר הקדום הוא מחודש, אז זה כבר אומר שיש מחדש, וזה אומר בעצם שיש איזשהו כוח מאחורי כל האידאות הנייחות האלה. זה בעצם להכניס לוגוס מאחורי האידאות. מה שאפלטון לא עושה, לטענת הנזיר לפחות. ודון יהודה אברבנאל כן עושה את זה. דה אפלטון זה לא נכון, אבל דון יהודה אברבנאל כן עושה את זה, ואומר כך. יש ג' מדרגות ביופי, זה אמצע הסימן, הממציא אותו, והוא עצמו, והמושפע ממנו. רוצה לומר, יפה מייפה, ויופי ויפה מיופה. היפה המייפה, אבל היופי. הוא הקל העליון. והיופי הוא החוכמה העליונה, והדוגמה השכלית הראשונה, האם. והיפה מיופה, בן של היופי, היא המציאות הנבראת. זה מאוד מעניין פה דרך אגב, המינוח. יש אב, אם ובן. זה היה יכול...
כבר בצל הנצרות?
כן.
כן, הרי יש מופיע, במכן נכנית את זה, בדפוס ראשון מופיע דון יהודה אברבנאל שהתנצר בסוף ימיו. אבל הרבה סמטונים כנראה שזה לא נכון, אבל יש עם זה בעיה, כי הוא הבן של דון יצחק אברבנאל, הבן הוא הנכד, הוא גדל, הרי מלך פורטוגל שווה אותו, הוא גדל בהתחלה אצלו, לא סליחה לא, הוא בהמשך של שושר, קיצור היה שם בלגן.
יש טענה שהוא התנצל בסוף?
לא, סליחה, הוא הבן של דון יצחק אברבנאל, הוא לא, הוא ברח את אמא, את הבן שלו מלך פורטוגל שווה, והוא קרא לו, חיבר תלונה על הזמן, זה כזה שיר ארוך מאוד שהוא קורא לו לחזור לידות. אבל הוא שאלה בצורה,
שהוא קורא לו, דון יהודה אברבנאל?
כן, אני זוכר מורפל, אבל יש דעה שהוא עצמו התנשר. בגלל זה את העניין הזה,
זה מאוד מעניין.
פועצים?
מה?
פועצים?
למעשה, זה צריך לדעת, זאת אומרת, אני... אבל זה הזכרתי הפעם הקודם, את הסיפור של עגנון. יש איזה סיפור של עגנון... אני שהזכרתי את זה. במקרה מישהו עכשיו הביא לי את הסיפור הזה, עושה קצת, יש איזו עבודה מהאוניברסיטה לנתח את הסיפור הזה.
הרבה שקורא
לזה חוב לנשים אחת.
אה?
הרבה שקורא לזה חוב לנשים אחת. לא, לא, זה סיפור אחר. לא, קלתי גם ברור, זה משהו אחר. אז מישהו שעושה איזו עבודה באוניברסיטה, אז הוא הביא לי את זה. אני רוצה לחשוב קצת על הסיפור הזה. כל אופן, הסיפור הזה מספר משהו על איזה בן אדם שסוגר את החנות שלו לקראת שבת, יהודי סוגר את החנות שלו לקראת שבת וחוזר לבית של ההורים שלו, ובדיוק לפני שהוא סוגר מגיעים אליו שלושה כמרים נוצריים, ו... תוך כדי הדיון, זה פתאום עולה לי. שלושה כמרים נוצריים שבאו לבקר אותו, והוא מתחיל לדבר איתם, ומגיעים אליו הביתה, הוא משיב אותם, רוצים לדבר איתו, אז הוא ממהר לבית הכנסת, הם אומרים לו, אין בעיה, החמה עוד לא שקע, יש לך עוד זמן, והוא מתפלל שהם יודעים קצת את מנהגי היהודים וכו', מושיב אותם שם ליד השולחן, ואז הם שואלים אותו, תגיד, מה, למה שני נרות, איפה הנר בשביל הבן? למה אתה מדליק שני נרות? אז כמובן כפל לשון, הבן זה בעצם הוא, זה גם נכון, זאת אומרת, כשמדליקים נרות, יש לו שני הורים בבית, זה בן, בארץ להורים שלו. אז נכון שמדליקים גם שלושה נרות כנגד אנשי הבית, אבל כמובן שיש פה איזשהו כפל לשון שהכוונה גם לדבר על הנר בשביל הבן. ואחרי זה באיזשהו שלב, הם נעלמים נדמה לי, ואז מגיעים עוד שניים, או ששניים מהם נשארים, אני כבר לא זוכר אם זה... ועוד אחד נעלם ונשאר אחד, והאחד הזה בסוף מתברר שהוא יהודייה מקופסת, מזכיר את ינטל. אבל מסתבר שהוא יהודייה מקופסת. נדמה לי שמה שיש שם בסיפור הזה, אני אפילו לא זוכר את כל האספקטים, אני חושב שזה היה מאוד בולט שם, הוא לא הכנס את זה לכל כתביו, עגנון, והבנתי מהבחור הזה שהייתה התמרמרות גדולה פה סביב הסיפור הזה, במיני חוגים רבניים מאוד כעסו עליו, על עגנון, שהוא כתב את הסיפור הזה ושמתעסק עם דברים כאלה. כלל לא הבנתי למה, אבל נדמה לי שאני כן מבין למה. זאת אומרת, אולי, לא יודע אם הם חשבו על ככה, אבל אני מבין למה אפשר להתמרמר על דבר כזה. נדמה לי שיש פה איזושהי טענה שאני בא לכתה בשפתיי, אבל יש המושג הזה של השילוש הנוצרי הוא לא כל כך זר לרוח יהודית, כמו שנראה במבט ראשון. בעולם הקבלה יש השכינה זה הרי מוקבע, והיא בת זוגו של הקדוש ברוך הוא, מה שנקרא כנסת ישראל הרבה פעמים. ישראל ושכינה זה בעצם מילים מרדפות בהרבה הקשרים, וזה נקרא כמו איזשהו אמא בעצם, גם בעולם הקבלי אז יש פרצופים, זה נקרא עם אבא, אמא, וזעיר אנפין זה הבן. כן? אבל אפילו במושגים שלנו, השכינה או כנסת ישראל משמש הרבה פעמים כבת זוג כביכול של הקדוש ברוך הוא, ועם ישראל הקונקרטי פה בעולם שלנו זה בעצם איזשהו בן שיונק מהם. ועוד יותר מזה, הרי כתוב ש קוץ הבריחו ישראל ואורה את אחדו. יש רעיונות בעולם הקבלי שהם צעד מאוד קטן של תרגום נדרש כדי להפוך אותם ממש לרעיונות נוצרים, ואני לא בטוח שאין לזה איזשהו שורש משותף, צריך לדעת מה בדיוק ההבדלים, אבל גם הנוצרים סך הכל ינקו מתוך איזושהי גנוסטיקה שאני מניח לא הייתה מנותקת מרעיונות קבליים. ונדמה לי שהסיפור הזה של עגנון בעצם יש בו איזושהי טענה, גם אתם הרי משתמשים באותו דבר, גם לכם יש שלושה, גם נרות אתם מדליקים שניים, זכור ושמור, דרך אגב זה זכר ונקבה. זכור ושמור. אז רק ששואלים אותו, איפה הנר של הבן? גם אתם הרי בעצם עושים שלושה דברים, ובאמת השלושה כמרים האלה באים בתור שלושה, בסוף נשאר אחד. כי בעצם השלושה האלה הם אחד, בדיוק כמו שאצלנו השלושה הם אחד. והאחד שנשאר בסוף גם באיזשהו מקום מתברר שהוא יהודי. זאת אומרת, זה כבר, אתה מבין, הסיפור מגיע למצב, יש פה בעצם איזושהי טענה, נדמה לי, אם אני קורא נכון את הסיפור, ואם אני לא קורא נכון את הסיפור, אני חושב שזו טענה שצריך להתייחס אליה בלי קשר לסיפור, שבאמת, למעשה, אם היית מסתכל על זה בעין יותר סימפטית, היית הרבה יותר רך כלפי רעיונות כאלה. אנחנו מראש לא רוצים להבין את הרעיונות הנוצריים.
אם הם היו הורגים אותנו פחות, הם הורגים אותם יותר.
נכון. נדמה, או אם הם לא היו יוצאים מחלצינו באופן כל כך מורד, אפילו בלי הערי. אז ברור שיש איזושהי אנטיפתיה בסיסית לנצרות, ולכן מציירים כל רעיון נוצרי כאיוולת מגוחכת, או לכל היותר
שלמה. יש רצים להקביל את השלושה של הברבנים במישור השכלי, לכן הרמב״ם, יודע ודע,
אני חשבתי ככה במבט ראשון שקראתי את זה, אבל נדמה לי שפחות מה שאני רואה מפה לא קראתי בפנים, זה לא נכון. בהתחלה שקראתי את זה פה, זה נראה לי ממש מקביל. אבל נדמה לי שזה לא, נדמה לי שזאת לא
הכבלה. זה לא מקביל כי זה לא על אותו מישור?
לא, זה לא אותו מבנה לוגי נדמה לי. הנקודה היא שיש... גם בתוך העולם היהודי, לפחות הרעיונות הקבליים, העולם הקבלי ודאי חושב כך. יש שלושה שהם אחד, והשלושה האלה גם הם בנויים בתור אבא, אמא ובן. זה לא דבר כל כך זר. ולמעשה המינוח הזה שלו פה, שהיפה המייפה זה האב, זה הקדוש ברוך הוא כמובן, כן עליון, הוא אומר את זה. והיופי זה החוכמה העליונה, בוא נקרא לזה כנסת ישראל לצורך הדיון, או השכינה, זה האם, המקבה. והבן זה הדבר המיופה. כן, זה עם ישראל שמקבל את השפע דרך השכינה, שהיא מייצגת אותו למעלה, כי הוא מעבירה אליו את השפע. עם ישראל מקבל את השפע מהאלוקות, וזה הבן. וזה מנגנון כללי בכלל ליופי, אבל זה גם מנגנון מטאפיזי של הורדת שפע מלמעלה. זה כבר דיברנו נדמה לי שאדון יהודה אברבנאל, אני חושב שהרבה מהרעיונות שלו, אם מסתכלים על זה מהזווית הזאת, לדעתי הם רעיון, איזשהו לבוש לרעיונות קבליים. הוא לא מדבר רק על אסתטיקה. האסתטיקה אצלו זה, הוא מדבר גם על אסתטיקה, אבל זה יונק מתהליכים יותר עמוקים. התהליכים האלה אני חושב שיש להם משמעות מעבר לאסתטיקה. גם האסתטיקה בנויה באותה צורה. כשאנחנו מדברים על יופי, איך מושרה יופי על דבר, אז אני בעצם אומר, יש יפה מייפה. יש אותו אחד שהוא אב אל היופי, כמו שהוא קורא פה, כן? אתה ממציא אותו, אב אל היופי, או כל עליון. יש את היופי, שזאת החוכמה העליונה, שזה אולי בהקבלה לאפלטון, אלה האידאות. האידאות זה היופי עצמו, כן? זה המודל היפה עצמו. והמיופה זה העצם עצמו, שעליו אני דן כמה יופי יש בו, כן? זה המיופה. אז בעצם מה שדון יהודה אברבנאל הוסיף פה, זה את היפה המייפה. זאת אומרת, בעולם הפלוטיני או הנאו-אפלטוני, יש אידאות שזה היופי, ויש את היפה המיופה, שזה העצמים הקונקרטיים, העולם הזה. בסדר? ובתמונה הסטטית, אז יש חותם ונחתם. יש אידאות ויש חבצים בעולם הזה, ואני משווה אותם כדי לדעת עד כמה החפץ הזה הוא יפה. מה שהוסיף דון יהודה אברבנאל, זה הוסיף שיש גם יפה מיפה. זאת אומרת, יש משהו, כוח שמניע את תהליך היפוי הזה, את כוח היופי. יש גם בעלים לכוח היופי. בסדר? היא המציאות הנבראת, זה הבן. אני חושב שזה, אני נדמה לי שזה מאוד ברור. עכשיו, אומר היופי, אני ממשיך לקרוא, היופי הוא דבר נראה. או בעיני הגוף או בעיני השכל, או בעיני הגוף או בעיני השכל. ולכן נאמר, והיה לאלוקים את אשר עשה, והנה טוב מאוד. וטוב רוצה לומר יפה. כי לעולם הטוביות הנראה הוא יופי. אבל אין ראייה שכלית יכולה להשיג אלא בחוכמה האלוקית. מה זה החוכמה האלוקית? זה החוכמה העליונה, למעלה, זה ביופי. אין, לא ביפה המייפה, אלא ביופי. אבל לא ההתחלה הראשונה שלה, זה היפה המייפה. אי אפשר להשיג אותה ההתחלה, המקור, הפשוט והנעלם. זה נעלם, את זה אי אפשר להשיג. איך אי אפשר להשיג? אי אפשר להשיג בעיניים. אין? לא בראייה של השכל ולא בראייה של העיניים. בראייה אי אפשר להשיג את זה. זאת אומרת, הטוביות הנראה הוא היופי. מה זה היה? זה עולם האידאות. זה היופי בעצם, בהתגלמותו, היופי כשלעצמו. כן, לא בעיני השכל, לא בעיני, הוא אומר פה במפורט. אבל אין ראייה שכלית יכולה להשיג אלא בחוכמה האלוקית. ראייה שכלית, זה לא מדבר ראיית העיניים. עכשיו, אלה בעצם קריטריונים לטוב. דיברנו על מושגים, נכון? למושגים יש חומר וצורה. דיברנו על זה, נכון? יותר מפעם אחת אפילו. יש למושגים יש חומר וצורה. נכון? יש את המושג עצמו, ויש איך שהוא נראה. עכשיו, הוא לא נראה לעיניים, הוא נראה לעיני השכל. האידאה זה איך המושג נראה. מה שדון יהודה ברבנאל הוסיף, שיש גם את המושג עצמו, כאשר בעצם ברובד העליון ביותר הדבר שהוא לעצמו זה אלוקים. גם כבר הגענו לכופר אחר, שפינוזה. אבל זה בעצם הטענה, הטענה היא שהדבר עצמו היפה המייפה, זה המקור של היופי, מה שהוא קורא, כן, התחלה המקור הפשוט והנעלם זה כל עליון, זה היפה המייפה. האידאות של אפלטון זה הצורה של היופי, זה לא היופי עצמו, זה הצורה של היופי, קריטריונים ליופי או הסוס המושלם, זה שני, אפשר להתייחס את זה בשני...
במטפה זה...
כן, זה ודאי, זה הדבר עצמו, הדבר שעליו אנחנו דנים אם הוא יפה או לא יפה. זה הוא אומר. הבן של היופי הוא המציאות הנבראת. הטוביות, מה שהוא קורא פה, זאת האידאה של הטוב, כן? זה עדיין מושג אפלטוני. הטענה של דון יהודה ברבנאל זה שיש משהו עוד מעבר לזה, יש לוגוס בתוך עולם האידאות. יש אלוקים, או מאמר של אלוקים, לא דווקא אלוקים עצמו, אבל המאמר של אלוקים שהוא הכוח שמפעיל את עולם האידאות. יש כוח שנמצא מאחוריו. ואת זה אי אפשר להציג בכלל, אי אפשר להשיג את אותה התחלה, המקור הפשוט והנעלם. למה אי אפשר להשיג אותו? בדיוק כמו שאני לא יכול להשיג את העצם כשלעצמו באמצעות חושים, באמצעות העיניים, נכון? כל מה שאני יכול להשיג באמצעות החושים מתוך עצם שעומד מולי, רק את הצורה של העצם, נכון? את העצם כשלעצמו אין דרך להשיג, השגה תמיד פועלת על הצורה של הדבר, לא על החומר של הדבר. אותו דבר, המקור של כל הצורות, כל המאפיינים, הבעלים של כל המאפיינים, נקרא לזה, אותו אי אפשר להשיג באמצעים של חישה, כן? וכל מה שאנחנו יכולים רק לראות מה הצבע של השולחן, מה הצורה שלו, איך הוא נראה. השולחן עצמו כשלעצמו, לפני כשמקלפים ממנו את כל המאפיינים שלו, זה לא דבר שניתן להשגה באמצעות חושים. זה המקור הנעלם של השולחן. אז גם לעולם האידאות יש מקור נעלם, יש איזשהו הדבר שהוא המקור שלהם, הדבר שהם בסך הכל תיאורים או מאפיינים שלו. בסדר? לפי פלוטינוס, לפי דון יהודה ברבנאל, אני חוזר רגע לפסקה השנייה של הסימן הזה, בוויכוח על האהבה הוא מעלה על כל החושים את חוש הראות. במובן הזה דון יהודה ברבנאל הוא עדיין לא הגיע לתפיסה המלאה של הנזיר, התפיסה השמעית המלאה, כן? יש לשים לב. אנחנו צריכים עכשיו להבין, אז מה עוד נשאר? זאת אומרת, דון יהודה ברבנאל לכאורה כבר עבר מעבר לאפלטוניות, מעבר לפלוטינוס, וכבר הגיע לכאורה לגמרי לתפיסה השמית, הוא כבר הוסיף את הלוגוס מאחורי עולם האידאות, כמו שעשו האלכסנדרונים. וגם שם הייתה לנו את אותה דילמה, האם, אתם זוכרים, אני עד עכשיו לא ידעתי בדיוק, האם יש שם ביקורת עליהם, או שהוא טוען שבעצם בתוך דבריהם יש באמת את התפיסה האמיתית. כי נדמה שיש שם איזשהו צלילי ביקורת. אתם מכניסים, נכון, הם מתווכים איכשהו בין אפלטון לבין העולם השמי, אבל הם לא תפסו באופן לגמרי שמי את העולם. אז מה חסר עוד? זה השאלה. אתה כבר הבין שיש גם יפה מיפה. יש גם דבר שעומד, הכוח שעומד מאחורי האידאות, מאחורי היופי של עצמו. אז מה חסר? עכשיו, מה הבעיה? אז למה הוא לא כבר יהודי מושלם? בתפיסה שמית מושלמת. וברור שהוא לא כזה, כי זה מה שהוא אומר, בוויכוח על האהבה הוא מעלה על כל החושים את חוש הראות. זאת אומרת, גם דון יהודה ברבנאל עדיין לא עשה את כל הדרך עד התפיסה השמיעית השלמה. אז מה חסר? נדמה לי שמה שחסר כאן זה היכולת ליצור קשר עם אותו לוגוס של עולם האידאות. דון יהודה ברבנאל כבר הגיע למסקנה שיש כזה דבר. יש משהו שמניע את האידאות, שנמצא בתוכן, מאמר אלוקים, כן, שנמצא בתוכן ומשאיר לחיות אותם. אבל לפי דון יהודה ברבנאל אי אפשר להשיג את אותה התחלה. המקור הפשוט והנעלם. זה מקור נעלם מבחינתו. ולמה? בדיוק בגלל שאצלו הוא תפס את הכל דרך ראייה. גם ראייה שכלית, אבל ראייה. מה זאת ראייה? זה הכוח המדמה. זאת אומרת, זה ניסיון לתפוס את הדבר בערך מאפייניו. ולכן הוא חייב להגיע לאיזושהי מסקנה שאת הדבר עצמו אין לנו שום גישה אליו, נכון? הוא קיים, הוא כבר הגיע למסקנה שהוא קיים, אבל אין לנו שום דרך ליצור קשר איתו. אני חושב שזאת הנקודה שחסרה במשנתו של דון יהודה ברבנאל כדי להגיע ממש לתפיסה שמית. התפיסה השמית רוצה לטעון שיש לי דרך, וזה דיברנו כבר גם כן יותר מפעם אחת, רוצה לטעון שיש לי איזושהי דרך ליצור קשר עם הדבר עצמו, לא רק עם המאפיינים שלו. השמיעה זה כמו שאמרנו, זה לשמוע דברים שהם מאחורי הקיר, ולא רק לשער את קיומם, אלא ממש ליצור איתם קשר. כן? יכול לבוא מישהו ולומר, תראו, בתוך החדר הזה מאחורי הקיר יש משהו. בסדר, אבל עדיין, הרי אם אני עם העיניים, אני לא יכול בשום צורה להגיע אליו. כל מה שאני רואה זה רק את הקירות החיצוניים. אז כבר התקדמת, אתה מבין שכבר יש משהו מאחורי זה, אבל אתה עדיין לא חושב שאפשר ליצור איתו קשר. כיוון שהכלי שאיתו אתה יוצר את הקשר זה רק עיניים. הוא רק חושים, אם נשתמש עכשיו בשפה הרגילה. עיניים אצלו זה מסמל את החושים, את התפיסה החושית בכלל, כוח המדמה. ומה שחסר בתפיסה הזאת זה את היכולת השינית, את היכולת שלי להאזין. והיכולת הזאת, זה מה שאין אצל דוד יהודה ברבנה, זה מה שאומר, המקור הפשוט והנעלם הזה אפשר עדיין גם להאזין לו. זה ההאזנה. ההאזנה לאותו מאמר אלוקים שנמצא מאחורי האידאות, הלוגוס. אפשר גם להאזין לו, לא רק להפסיק שהוא נמצא. זה מה שחסר אצל דוד יהודה ברבנה. זאת אומרת, יש איזושהי יכולת ליצור קשר עם הדבר לא דרך מאפיינים שלו. ונדמה לי שכבר הזכרנו שזה פשוט שזה ככה. כן? כמו דיברנו על מושג היהודי, זאת הדוגמה שדיברנו עליה, נכון? המושג הטוב. אלה הדוגמאות שהבאנו. עובדה שאני יכול לנסות לחשוב האם זאת אלה מאפיינים נכונים למושג, או אם אלה הגדרות טובות למושג, או להציע הגדרות אלטרנטיביות או מאפיינים אלטרנטיביים. אם אפשר לעשות דבר כזה, סימן שאני יכול ליצור קשר עם הדבר עצמו עוד לפני שאני יודע מה המאפיינים שלו, נכון? אחרת באיזה מובן אני שואל אם אלה המאפיינים הנכונים? אני רואה את אלה, אז אלה, מה יש לדבר? זאת אומרת, מה שאני רואה זה מה שאני רואה, נכון? אין מה להתווכח על המקיר הזה לבן או לא לבן. אני רואה שהוא לבן, אז הוא לבן. אם אני דן עכשיו בשאלה מהם המאפיינים הנכונים למושג יהודי, פירושה של דבר שאני יכול ליצור קשר עם המושג יהודי עוד לפני שאני יודע מה המאפיינים שלו. אני יכול לנסות להאזין למה אומר לי המושג יהודי, ומזה להבין איך צריכים להיראות המאפיינים שלו בעולם. רק בין להם יהודיה, או שיתגייר כהלכה למשל. או המאפיינים של מושג הטוב, אז שאסור לרצוח זקנים בשלג. כן? כל מיני דברים דיברנו עליהם, האסקימוסים. אז זאת הראיה בעצם שהתכוונתי להביא שם, לזה שלא רק, אולי לא הדגשתי את זה שם, אז אני מדגיש את זה עכשיו. שם הבאתי רק ראיה לזה שישנו דבר כזה שנקרא המושג כשלעצמו, החומר של המושג עוד לפני המאפיינים. אבל בעצם מה שראינו שם זה יותר מזה. לא רק שישנו הדבר הזה, אלא שגם אפשר ליצור איתו קשר. שאפשר כביכול להאזין לו, להתבונן בו נקרא לזה, זה נקרא להאזין את עולם הזיהו, ומתוך ההתבוננות הזאת או ההזנה הזאת לנסות ולהבין מהם המאפיינים שבאמת צריכים להיות מוצמדים לדבר הזה. כי זה בעצם מה שאנחנו יכולים להסיק משם, לא רק את עצם קיומו של החומר של המושג, אלא גם את זה שאני יכול להסיק דברים מתוך המושג על המאפיינים שלו, נכון? אם אני אומר המושג יהודי חייב להיות נולד ביום יהודה או שיתגייר כהלכה, או שאני אומר המושג טוב חייב להיות לא יודע, לעזור לעניים, בסדר? אני חושב שמתוך הראייה, כמו שאני מסתכל...
את המושג בין...
השמיעה במקרה ההוא.
את המושג בין אין יודע וכו', אני לא מוציא את זה בתוך... אני מוציא את זה כי זה כתוב.
לא, בסדר, זה ספציפית המושג הזה. אבל מי שניסח את הקריטריון הזה ראשון, למשל, בהנחה שזה לא פסוק מפורש, ונדמה לי ש... אפילו הדרשות הן לא פסוק מפורש, אז אנחנו נגיע לזה המאמר הבא, שאני לא יודע מתי נגיע אליו בקצב הנוכחי, אבל שם הוא בדיוק מדבר על ג' מידות שהתורה נדרשת. הוא טוען שאלה כלים שימיים. זאת הצורה להאזין. הדרשות של הפסוקים זה בעצם הצורה להאזין למה הם אומרים לנו, מה יש מאחוריהם.
זה כאילו האזנה לתורה, זה כמו
שאתה שלא נכון. אתה האזנה לעולם זה כמו האזנה לתורה, אין הבדל, זה אותו...
שהבנתי התיאור היה שיש איזה יופי שאין לו כוח לנחל כחותם בפני להצביע את היופי והיופי המיופה בפני עצמו, ולכן צריך להיות היופי מייפה שנותן כוח.
לא יודע אם בגלל שאין לו כוח, אני לא... זאת אומרת, הפלטון תפס שכן יש תהליך של החתמה כזאת, כן? חותם ונחתם. אני לא יודע אם זה מתוך איזשהו הכרח שזה לא יכול להיות, כמו מתוך תפיסה שאני יודע שיש דבר כזה, אני מאמין באלוקים. לא שזאת הראיה שלי לקיומו, יכול להיות, אולי הפלטון זאת גם תפיסה קונסיסטנטית, אבל אני לא מקבל אותה לא בגלל שהיא לא עקבית, אלא שאני יודע שיש יפה מיפה. אני לא בטוח שמה שכתוב פה זה שלא ייתכן, לא ייתכן תפיסה כזאת. אבל אני הרי יודע שהמקור הכל זה אלוקים, אז אני ברור לי שיש גם איזשהו מיפה.
מיפה הוא גם
ייפה
את היופי
שכן, הוא יצר את עולם האידאות ודרכו הוא גם האידאות עצמן באות לידי ביטוי בעולם שלנו. במושגים הקבליים, אז הוא יצר את העולמות הרוחניים, ובסופו של דבר הוא יצר את עולם העשייה. ויש איזשהו מישהו שיצר את זה, זה לא איזשהו תהליך שהולך לבד, שכל עולם יוצר את העולם שמתחתיו. זה מה שקורה, אבל בעצם הבעלים של העולם הזה הוא, כביכול החומר שהעולם הזה הוא הצורה שלו, הוא זה שעושה את הפעולות. גם כשהידיים שלי עושות פעולות, אתה לא אומר שהיד שלי עשתה משהו. אני עשיתי משהו, למרות שזה נעשה דרך שהיד שלי תפסה משהו והעבירה אותו לפה. אז באותה צורה, הקדוש ברוך הוא פועל בעולם דרך כל מיני כוחות רוחניים או עולמות רוחניים. אבל זה הקדוש ברוך הוא פועל בעולם, לא הכוחות, לא הכוחות עצמה. בעל הכוחות הוא הפועל, לא הכוחות.
הוא כאילו עצמו המייפה.
נכון.
זה על ידי היופי.
נכון. היופי זה עולם האידאות של אפלטון בעצם במשנות הנאו-אפלטוניות, וזה הוא לא יחיד בזה במידה ברבנאל, כל היהודים הנאו-אפלטוניים תופסים את העולם כך, שעולם האידאות של אפלטון זה בעצם העולמות הרוחניים של הקבלה. זאת אומרת, לא מתמקד כרגע בעולם מסוים, אני לא יודע אם יש הקבלה מפורטת, אבל ברור שזה אותו תפקיד. גם העולמות ההם, התפיסה הקבלית, זה באמת מה שקורה, העולם יוצר עולם. כל עולם יוצר את העולם שמתרפא, אבל ברור שבעצם מי שעושה את הפעולות זה הכוח שמזיז את כל העולמות האלה, זה לא העולמות עצמם, העולמות עצמם זה אלה צורות ההתגלות של בעל הכוחות. אבל בעל הכוחות הוא זה שעושה הכל, בלעדיו אין כלום. הכל בעצם... זה שהם תארים שלו, או כוחות שלו, או משהו כזה. בקבלה זה תארים חיוביים, לא שליליים. זאת אומרת, הדברים האלה הם תארים חיוביים של הקדוש ברוך הוא.
לפי זה,
צריך
להיות
שיש
שלט של שלושה, אחד מתחת
לשני. פה זה כאילו שניים ו... נכון, נכון. אני רוצה להדגיש את זה. זה בדיוק נכון. זאת הגדרה בדיוק נכונה. אין פה שלושה אחד מתחת לשני. כיוון ש... בוא נסתכל על זה בצורה לא, לא, בדיוק זה הנקודה. בוא נסתכל רגע על בצל, קליפות של בצל. דיברנו על זה בשיעורים על התשובה, הבצל הזה של המבנה הבצלי של האדם. אבל כל דבר בעצם בנוי בצורה של איזשהו בצל שיש לו גלדים יותר פנימיים ויותר חיצוניים. כל שכבה כזאת של הבצל היא מגדירה את השכבה שעוטפת אותה, יותר חיצונית וכן הלאה. נכון? עכשיו הבצל עצמו, לא הבצל כשהוא לעצמו, כן? הוא לא השכבה הפנימית ביותר. הוא לא נמצא על אותה שרשרת במקום הראשון. הוא כל העצם, הוא נמצא מהצד, הוא לא, אתם מבינים מה אני מתכוון? זאת אומרת, יש את הדבר עצמו, זה החומר של הדבר, והצורה עצמה מורכבת באמת מאיזשהם עולמות, שאחד בתוך השני או אחד מעל השני, לא משנה שמסתכלים על זה. יותר פנימי ויותר חיצוני. זה יחסים שנמצאים בין דברים מאותו סוג. זאת אומרת, יש אפילו בעולם הערכים של האדם, על זה דיברנו שם, הרצון של האדם והערכים, איך בדיוק פועל הרצון של האדם ואיך איך, איך, איך הוא מתנהג לפי הערכים שלו. אז אמרנו, יש ערכי על, כן, להיות מוסרי, להיות, לא יודע מה, כל מיני דברים כאלה, לעזור לעניים וכו'. בכל שמעליהם יש עוד איזשהו ערך לשמוע בכל הקדוש ברוך הוא, לעבוד את השם, שממנו נגזרים הערכים, 613 הערכים נגיד של מצוות של התורה שבכתב. מתוך המצוות האלה נגזרים עוד ערכים שהם בקליפה יותר חיצונית. אז אלה נמצאים אחד מעל השני, זה באמת מבנה היררכי, נכון? אבל הקדוש ברוך הוא עצמו, או האדם עצמו, לא הקדוש ברוך הוא, האדם עצמו, שמחליט לפעול לפי הערכים האלה, הוא לא הנקודה שנמצאת בראש הפירמידה, הוא בגלל הוא שייך לפירמידה הזאת. כל הפירמידה הזאת זה איזושהי צורה שמבטאת את האדם. זה לא שהאדם הוא הנקודה הכי עליונה בפירמידה, האדם זה כל הפירמידה. אתה מבין מה אני מתכוון?
הוא גם לא רק כל הפירמידה.
אה? לא, ברור שלא. ברור שלא. הוא הבעלים שהפירמידה הזאת מייצגת אותו. הפירמידה הזאת, או הבצל הזה על כל קליפותיו, פנימית וחיצונית, זה הכל הצורות או הייצוגים של הדבר עצמו בעולם. אבל הדבר עצמו הוא לא אחת הקליפות של הבצל. הדבר עצמו זה משהו שקיים במישור אחר לגמרי. בוא נשאל, האם השולחן עצמו... זאת קליפה יותר פנימית מאשר הצורה שלו. זה לא יותר פנימי ולא יותר חיצוני, זה משהו אחר. אפשר לתאר את זה כמטאפורה של שהוא נמצא בתוך הצורה, הצורה כאילו עוטפת אותו, אבל זה לא עובד. זה לא שני דברים שהם מאותו סוג, שאחד הוא מתחת לשני, אתה מבין? זה לא... הרצון עצמו שרוצה להתנהג לפי הערכים שלו.
האדם זה החומר של האדם.
כן, אבל לא החומר במובן של המולקולות. האדם כשלעצמו. זה
הדבר הכי פנימי.
לא, זה לא הדבר הכי פנימי. זה החומר של הדבר. בתוך הצורה יש רבדים אחד בתוך השני, אחד יותר פנימי מהשני. נגיד, הערכים היותר בסיסיים הם יותר פנימיים מאשר הערכים היותר חיצוניים. נפקא מינה, אם יש התנגשות, אני אתנהג לפי הערכים הפנימיים ולא החיצוניים. הערכים הפנימיים קובעים איך להתנהג בבחינת ההחלטות היותר חיצוניות. הם קובעים את ההחלטות החיצוניות. יש איזשהו יחס של אחד בתוך השני. אבל אותו רצון שרוצה את כל הערכים האלה, עכשיו אני מדבר. הכוח שלי ששמו רצון, שרוצה לנהוג לפי הערכים האלה, שמציב בפניי את הערכים האלה כמנחים את ההתנהגות שלי. הוא שייך לפירמידה הזאת? ודאי שלא. אתה מבין? זה לא קשור בכלל. זה הביילים של הפירמידה הזאת. הפירמידה הזאת זה הצורה שלו. הוא החומר של הפירמידה. הוא לא נקודה על הפירמידה. הוא לא נמצא בשום גובה שלה. הוא הדבר עצמו. המקור של היופי, המייפה, זה לא מישהו שנמצא בהיררכיה הזאת. זה בדיוק הנקודה שהייתי צריך אולי להדגיש יותר, וטוב שהערת את זה. זה לא שלושה דברים שנמצאים אחד מעל השני. זה לא נכון. התפיסה הפלטונית היא באמת נכונה. אין דבר שלישי על אותו ציר היררכי של הפלטון. זה לא שיש את העצמים פה ומעליהם את עולם האידאות, ומעל עולם האידאות עוד משהו. לא, זה נכון, זה כל הקליפות של הבצל. זאת אומרת, יש אידאות ויש את הדבר של את הדבר בעולם, הדבר הקונקרטי. אבל חוץ מזה יש עוד בעל הבית של כל העניין. הוא לא הנקודה העוד יותר עליונה. הוא הכל ביחד, וגם לא רק הכל ביחד. בין היתר, כן. אני חנפתי את שפינוזה קודם. בין הקוץ. אני חושב שזה תרגום של שמו, אבל כך קוראים לו בדרך כלל. ספרים יהודיים. שהטבע ואלוקים, כל המציאות כולה זה בעצם אלוקים. אין יצירות נפרדות מאלוקים. הכל זה אלוקים. כל העולם כולו הוא עצם אחד. כל האלוקים.
אנחנו רוצים לטעון פה שזה חיצוני כאילו
כן, יש עולם בדיוק, שיש עולם נפרד, והעולם הנפרד הזה זה בעצם אולי, העולמות הרוחניים האלה הם באיזושהי צורה באמת ביטויים של הקדוש ברוך הוא. זה לא הקדוש ברוך הוא, זאת אלה הצורות שבהם הוא מופיע, דרכן הוא מופיע בעולם או משהו כזה. זה לא שהוא שייך גם הוא למבנה ההיררכי והוא נמצא הכי גבוה שם. זה לא...
אבל זה שייך גם במבנה עצמו. האידאה היא לא מה
שקיים
בעולם, זה ביטוי של
האידאה. לא, אבל האידאה ומה שקיים בעולם זה שתי קליפות שנמצאות אחת מעל השנייה, ושתיהן שייכות להתגלויות של הקדוש ברוך הוא, לא לקדוש ברוך הוא עצמו, לא לחומר שלו, אם מותר לקרוא לזה ככה, אלא לצורה שלו. בסדר? רק זה מבנים אחד יותר פנימי מהשני, בתוך הצורה.
אז ההתגלות שייכת היא צורה של האידאה ולא
החומר עצמו. אני רוצה להגיד, כמו שאנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא ביחס למה של האידאה ולחומר, לדבר
קודם. אנחנו לא הצורה של האידאה. מה פתאום? זה לא היחס הנכון בין שני הדברים. האידאה זה האידאה, ואנחנו זה אנחנו, רק אנחנו נוצרנו על ידי איזושהי חתימה של האידאה על חומר. אבל זה לא שהאידאה היא הנשמה שלנו. אני חושב שזה נכון, לא זאת ההסתכלות האפלטונית. האידאה זה לא איזושהי קליפה פנימית שלי, במובן שזה לא אני האידאה. הסוס האידאלי הוא לא הסוס כשלעצמו. זה שני מושגים אחרים.
שזה,
איך זה
בין
הקדוש ברוך
הוא לשתי הדברים
השניים,
הוא דומה ליחס של
הפלטון ויש לידות ביחס לכל. לא, זה מה שאני רוצה לומר, שלא. הקדוש ברוך הוא עומד מהצד ביחס לכל המבנה הזה, הוא לא על המבנה הזה במקום הכי גבוה. הוא פשוט, הוא השורש של כל העניין, הוא לא, המרחק שלו מהאידאות הוא אותו מרחק כמו המרחק שלו מהדברים עצמם, מהשולחן. אין הבדל במרחק של הקדוש ברוך הוא מהאידאות לעומת השולחן. זה לא, בסדר, אם בכלל שואל לבין מרחקים, זה לא מה מרחק בין העצם לבין הצורה שלו. אני לא יודע מה זה נקרא מרחק בהקשר הזה. זה לא מרחק, אין ציר משותף לשניהם שאתה יכול להפעיל בו מרחקים. כל מדידת המרחקים שיהיה קריטריון ליופי לפי אפלטון, זה בדיוק בגלל שיש ציר משותף בין שני הדברים. הסוס האידיאלי הוא עוד יותר אידיאלי מאשר הסוס הקונקרטי. אבל אנחנו רואים שיש לנו איזשהו ציר משותף, שהסוס האידיאלי הוא עוד יותר טוב על הציר הזה מאשר הסוס הקונקרטי. אז אני אומר, טוב, אז כנראה שזה נמצא יותר נמוך על הציר, והמרחק שלו מהקצה של הציר, שזה הסוס האידיאלי, זה היופי שלו. בסדר? אבל הקדוש ברוך הוא לא נמצא עוד יותר גבוה מאשר הסוס האידיאלי על אותו ציר. הסוס האידיאלי הוא הכי אידיאלי. אין סוס יותר אידיאלי ממנו. הקדוש ברוך הוא לא סוס אידיאלי. מבינים? זאת אומרת, הוא נמצא בכלל מהצד בכל המבנה הזה, הוא לא החלק העליון של המבנה. זה בדיוק היחס בין החומר לבין הצורה. החומר לא נמצא בתוך הצורה, זה לא... הרבה פעמים אולי משתמשים במינוח הזה, אבל זה לא נכון. החומר לא נמצא בתוך הצורה, הוא... הצורה זה כל מה שאתה רואה בעולם הזה, זה רק צורה. החומר עצמו הוא... אני לא יודע, אין לו מיקום, אני לא יודע איפה לשים אותו. כמו הנשמה, מה משותף לנשמה ולקדוש ברוך הוא? מה בברכות, נכון? כמו שהקדוש ברוך הוא ממלא את כל העולם, הנשמה ממלאת את כל הגוף. מה זה אומר? זאת אומרת, שאתה לא יכול למקם, הנשמה זה האדם כשהוא לעצמו, זה חומר של האדם. זה בדיוק הפוך, הנשמה זה חלק הרוחני, אבל במובנים שלנו זה נקרא החומר של האדם, האדם כשלעצמו, כן? אז אין לו מיקום, זה לא שזה נמצא באיזשהו מקום, זה לא שייך בכלל, הקואורדינטה של המיקום לא פועלת עליו. הקואורדינטה של המיקום פועלת רק על צורות, היא לא פועלת על הדברים עצמם.
כל האדם עצמו וכל העולם, זה אין פשוט במובן של כן מיקום? זאת אומרת? ומלא, הוא...
המיקום
הזה של האדם,
הוא... הגוף שלך נמצא פה, בסדר. צורה שאתה בא לידי ביטוי בעולם הזה, נחלסת...
אם מלא את כל גופי.
לא, מלא את כל הגופי. לנשמה אין קואורדינטות. זה אני חושב שזה פשוט. הנשמה שלי באה לידי ביטוי דרך הגוף שנמצא פה. היא קשורה באיזושהי צורה, היא פועלת באיזושהי צורה לגוף שנמצא פה. באותה מובן גם הקדוש ברוך הוא ממלא את כל העולם. כן, הקדוש ברוך הוא אין לו גם קואורדינטות. הוא לא נמצא בשום מקום בעולם, באותו מובן שאנחנו נמצאים. הוא פשוט מופקע ממושג על להימצא במקום. הוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו. דיברנו על זה בתחילת המאמר הזה. שאמרנו שאור הכבוד, דיברנו על עניין זמירות. דיברנו על איך הקדוש ברוך הוא מתגלה. זה לא הקדוש ברוך הוא. זה עיין מקום כבודו להעריצו, אנחנו אומרים בקדושה. כבודו יש לו מקום, כי זה באמת הצורה שדרכה הוא מתגלה. אור הכבוד זאת הצורה שדרכה הקדוש ברוך הוא מתגלה. לדבר הזה יכול להיות מקום. ומשרתיו שואלים, היה מקום כבודו להעריצו. לא היה מקומו להעריצו. היה מקום כבודו להעריצו. כי הוא עצמו לא נמצא בשום מקום. אתה יודע? הוא נמצא מהקד לכל התמונה הזאת. הוא לא שייך לתמונה הזאת. הוא לא כפוף למושגי חלל וזמן.
אז איך אפשר ליצור את הקשר? אני אין שום קורדינט, שום קשר.
אתה יכול ליצור קשר רק עם דברים שנמצאים באיזה מקום?
לא.
אתה יכול ליצור קשר עם גל אלקטרומגנטי? גל אלקטרומגנטי לא נמצא בשום
מקום. אני לא מדבר על המקום. אני מדבר על... אמרנו שום קורדינט, שום יחסיות בין הדברים ביני לבין...
אתה רוצה לקשר באמת דרך מושגים שלו, דרך מאמר, הלוגוס, דרך אור הכבוד, כמו שאנחנו נראה ב... בסימנים הבאים, זה בדיוק השלב הבא.
זה דבר עצור, אי אפשר ליצור.
נכון, אבל יש איזושהי, זה נכון גם לגבי שולחן. זה עם השולחן עצמו, אתה לא יכול ליצור קשר אלא רק, אתה רואה את הצורה שלו, נכון? אבל אתה תמיד יוצר קשר דרך ייצוגים. זו ההגדרה של יצירת קשר. עם הקדוש ברוך הוא, אתה יוצר קשר דרך המאמר שלו, דרך איזשהו אופן שהוא בא לידי ביטוי בעולם. זה בדיוק מטרת אור הכבוד או המאמר. אתה תוכל להאזין לו ולתפוס משהו כביכול מהקדוש ברוך הוא עצמו. ולא מכל הדברים שעוטפים את זה. בסדר? זה בדיוק השלב הבא. כאן אנחנו מגיעים בדיוק לסימנים הבאים. בעצם זה בסימן י' ח' דובר. ואנחנו לפני זה יש לנו עוד שני סימנים. אז אולי רק אני כבר, פשוט בגלל שאנחנו נמצאים בנקודה הזאת, אז בסימן י' ח' הוא כותב, גדולי הפילוסופיה הדתית היהודית, בדונם באחדות האלוקית, בררו בהחלט שהרעות אינה נופלת עליו. כי אין שלטון לראייה על השגתו. ואם נאמרה ראייה על השם, הוא על אור הכבוד, הנברא, או השכינה. לא על הקדוש ברוך הוא עצמו. גם לא ראייה שכלית, כמובן. זה ברור. ראינו את זה בעצם בסימנים הראשונים של המאמר הזה. סימן א' ב' הוא מדבר על זה. דיברנו על שיר הכבוד. אז זה בעצם ההמשך, כאילו, של מה שסיימנו פה. דון יהודה ברבנס, זאת בדיוק הנקודה שבה הוא נעצר. כיוון שהוא משתמש רק בראייה, רק בקריטריונים חזותיים, אז כל מה ש... אי אפשר הרי לראות את הסוס כשלעצמו, נכון? אפשר לראות רק סוס אידיאלי, תמונה כלשהי של סוס. מאפיינים של דבר אני יכול לראות בעיני השכל שלי. אבל את הדבר עצמו, לפי התפיסה החזותית, אין שום דרך ליצור איתו קשר. איך יוצרים קשר עם היופי כשלעצמו? אני רוצה שזה יהיה ברור, זאת אומרת, הדברים לא... לפחות אצלי הם כבר לא מאורפלים. לקח לי קצת זמן, אבל אני מקווה שזה לא יוצא מאורפל מדי גם אצלכם. זאת אומרת, כשאני... היופי כשלעצמו, לא הסוס הכי יפה, סוס האידאלי, מושג היופי עצמו. אפשר ליצור איתו קשר באמצעים ויזואליים, באמצעים קושניים, ודאי שלא. גם לא באמצעות הכוח המדמה שהוא פועל כמו ראייה, כן? אני כאילו מדמיין בעיני רוחי, מה אני יכול לדמיין בעיני רוחי? אני יכול לדמיין בעיני רוחי את הסוס האידאלי. אני לא יכול לדמיין בעיני רוחי את מושג היופי עצמו. מושג היופי עצמו זה מושג שכלי, זה קריטיונים, זה לא דבר. אתם מבינים? זאת אומרת, זה שייך לפעולות שהיינו קוראים להן פעולות של השכל, לא של ההכרה. אני לא יכול לתפוס את זה גם לא בראייה שכלית.
כל תפיסה יחסית.
מה?
זה אומר שזה, כאילו, זה שאומרים שהכל תפיסה יחסית.
תפיסה יחסית.
כלומר, יש לך, אתה לא מבין מושגים בפני עצמם, אתה יכול, כל התפיסה שלך היא על פי שתי דברים.
לא, 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 לא מדבר במישור הזה, אלא מי שתופס אותה, כמו דון יהודה אברבנאל, וכמו הפלטוניזם, וכל התפיסה היוונית החזותית, אז החזותית כבר הסברנו, זה לא רק בעיניים, גם השכל, ההבנה היא שהוא עובד בצורה חזותית, נכון? ולכן אמרנו שכשהפלטון דיבר על יופי, גם כשאצלו יש אידאות, הוא משווה דמות הסוס האידאלי עם הסוס הקונקרטי. המרחק ביניהם זה בעצם המדד ליופי של הסוס הקונקרטי, נכון? עד כמה שהוא קרוב לסוס האידאלי. אבל מה עושה התהליך הזה? נכון שלא תהליך שעושים בעיניים, אבל זה למעשה תהליך של ראייה. אתה רואה פה שתי תמונות, אחת מהן היא בדיונית אולי, אבל אתה רואה פה שתי תמונות ואתה משווה ביניהם. זה מה שנקרא חשיבה חזותית. בסדר? הטענה שלו זה שזה בדיוק הנקודה שבה התפיסה השמעית מתקדמת מעבר לה. וזה אפלטון ודון יהודה אברבנאל וכל הנאו-אפלטונים לא תפסו, לא, 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 לא הסכים. שאפשר גם לחשוב על מושג היופי של עצמו, לא רק על הסוס האידיאלי, לא רק על הסוס היפה באופן מושלם, אלא על היופי עצמו, לא על הסוס היפה. עכשיו, ברור שכשחושבים על דבר כזה, זאת לא חשיבה חזותית. נכון? לחשוב באופן חזותי על דבר כזה, זה למעשה לחשוב עליו באופן אנליטי, דרך כללים, לנסות לנפח אותו דרך איזשהם קריטריונים מתמטיים. לזה הייתי קורא אולי חשיבה חזותית על מושג היופי עצמו. אבל כשאתה מנסה לתפוס באופן אינטואיטיבי מה זה יופי, לא לדמיין סוס יפה בעיניים, אלא כשאתה מסתכל על הסוס ואתה שואל האם הוא יפה או לא, אתה לא עושה את זה על ידי השוואה בין תמונות, אלא אתה רוצה, מתוך מושג היופי אתה מסיק האם הסוס הזה הוא יפה או לא יפה. זאת לא עבודה חזותית. אתם מבינים מה שאני אומר? אני חושב שזה דברים שפשוטים, זה לא... בסדר? זה ברור? אם לא, אז אני אחזור, אני רוצה כשאני חושב על הסוס הזה, ואני שואל האם הוא יפה או לא יפה. אפלטון מציע מודל שהוא לכאורה מאוד פשוט, הכי פשוט, זה דרכם של מדענים ושל אנליטיקאים ושל יוונים מאז ומעולם. להציע מודלים כאלה, באמת. זה תמיד הולך ככה, המודל הכי פשוט הוא כזה. יש תמונה של סוס אידיאלי, ואמרנו שיש בעיות איך יוצרים את התמונה הזאת, אבל נניח שיש. יש תמונה של הסוס הקונקרטי שאותו אני רואה בעיניים ממש. עד כמה הסוס הזה יפה, אני קובע לפי המרחק בין התמונות, נכון? עד כמה הסוס הזה שונה מהסוס האידיאלי. זאת עבודה שהיא כולה חזותית, למרות שעוד פעם זה לא בעיניים. הסוס האידיאלי לא קיים בעולם, אני מדמיין אותו, אבל הכוח המדמה שלי פועל כמו ראייה. הוא פועל על סוס, אני רואה סוס, נכון? יש צורה אחרת לתפוס את אופן הערכה האסתטי, מודל אחר לתאר מה האדם עושה כשהוא מעריך יופי של דבר, ונדמה לי שזה גם מודל יותר נכון. זה לא עניין של תפיסה יהודית לעומת התפיסה היוונית. נדמה לי שגם היוונים לא עובדו ככה, הם רק לא הבינו שהם לא עובדים ככה. נדמה לי כשאנחנו מעריכים דבר מסוים אם הוא יפה או לא יפה, אנחנו לא רואים בעיניים איזושהי תמונה של שולחן אידאלי, נכון? ננסו לחשוב, אני מנסה לחשוב על השולחן הזה אם הוא יפה או לא יפה. אז מה, אני מדמיין שולחן אידאלי, אני מדמיין את השולחן הזה ואני משווה ביניהם. זה מודל מדעי לקביעת יופיו של דבר. אם המדע היה צריך לקבוע מודל, זה מה שהוא היה קובע. זה ברור, זה תמיד ככה. מדע תמיד עובד עם מודלים כאלה. גם מחשב זה מודל לאופן החשיבה האנושי, אבל החשיבה האנושית עובדת, לא עובדת. אבל שאנחנו מתוך, אנחנו כבר כך מחורים למחשב שברור לנו שגם בחשיבה האנושית יש זיכרון ויש CPU ויש, כי אנחנו כבר כל כך רגילים למודולריות הזאת של המחשב שהיום כבר מתברר שזה לא ככה, נכון? זאת אומרת, המבנה של המוח הוא מבנה של גלובלי, הזיכרון הוא לא פונקציה נפרדת מהחשיבה, זה רשתות נוירונים שמכיר, אבל היום כבר מאוד ברור שזה לא כך. אבל זה בדיוק הנקודה, כי אתה מנסה להציע מודל מדעי, אתה תמיד עושה את זה דרך הצורה המתמטית הפשוטה לתאר את העניין, ולאו דווקא אם זה באמת מהימן לאיך שזה נעשה באמת, אלא אתה מציע מודל שיוציא את אותן תוצאות. המחשב גם הוא יודע לחשוב באיזשהו מקום את אותן חשיבות שהוא יודע לעשות, אבל הוא לא עושה את זה כמו הבן אדם, לא משנה, אבל זה המודל שלי לחשיבה אנושית. הוא מקבל אינפוט והוא יוציא אוטפוט. איך הוא עושה את זה בדיוק, זה הוא לא עושה את זה כמו המוח. בסדר? אז גם פה אותו דבר, כשאתה מנסה לחשוב איך מעריכים יופי של דבר, אז מה יציע המדע? בדבר ראשון, זה ברור לגמרי, שתשאל מישהו בתחום המדעי איך שיבנה מודל להערכת יופי, זה המודל שתקבל, אני מבטיח לך נאמנה. זאת אומרת, שיש איזושהי תמונה של סוס אידיאלי, יש פה את הסוס הקונקרטי, ואני בעצם משווה תמונות. זה מה שאני עושה. למה מדען חושב? כי אם הוא היה צריך לבנות מכונה שתחליט עם סוס מסוים הוא יפה או לא יפה, כך הוא בונה אותה, איך בונים אחרת מכונה? אני לא יודע לבנות מכונה שחושבת על מושג היופי עצמו ומחליטה אם הסוס הזה יפה או לא יפה. נכון? כשאתה מנסה לבנות מודל מכני, אתה תמיד בונה אותו כך. יש סוס אידיאלי, כאילו הכי יפה, 100 בסולם היופי, יש, לא יודע, אולי הייתי אפילו בונה סוס הכי מכוער, והייתי שואל, כדי לאמוד מרחק, אתה צריך שני צדדים, כמובן, לא מספיק נקודה אחת. אתה צריך לדעת מה יחידת המרחק, מה הסקאלה. אז תבנה את הסוס הכי מכוער, הכי יפה, ותשאל איפה הסוס הקונקרטי שעליו אתה מדבר, עומד ביניהם. כמה הוא קרוב לזה לעומת זה. ככה הבונה, זה המודל שהבונה מדען. וזה המודל שבנה אפלטון, להערכה אסתטית. כך עובד תהליך הערכה אסתטית, לפי אפלטון. הנזיר טוען לא ככה. הוא עוד לא טען את זה, אני מקדים, אבל אני פשוט כדי שזה יהיה רציף, אז אני רוצה להדגיש את זה. הנזיר טוען שאופן הערכה האסתטי לא פועל כך. אני מסתכל על השולחן, ואני רוצה להחליט אם הוא יפה או לא יפה, זה תהליך שהוא לא הכרתי, זה תהליך חשיבתי. אני משתמש במושג היופי עצמו, לא בשולחן אידיאלי. ואני שואל, מה אומר מושג היופי עצמו לגבי השולחן הזה? ואז אני מחליט אם הוא יפה או לא יפה. זאת אומרת, עוד שנייה אחת, התהליך הזה הוא לא חזותי. ואתם מסכימים? זה מה שהוא קורא שני. זה לא חזותי, אני לא רואה בעיניים, אני לא...
עדיין משתמשים
אבל בכלים
של העיניים, לא...
לא, ברור, אבל ההשוואה האסתטית...
הייתם מוצחים בעיניים. זה נראה יפה.
מה זאת אומרת נראה יפה? אני שכן יוצא לדעת אם תמונה מסוימת היא יפה. בסדר? אז אני... התהליך שאותו אני יפה, בסופו של דבר אני אגיד, ברור שהתמונה הזאת מגיעה לתודעה שלי דרך העיניים. זה ברור, אבל כבר אמרנו שאפשר גם לשמוע בעיניים, ואפשר גם להאזין בעיניים, ואפשר גם לראות באוזניים. זה הקדמנו כבר. והשאלה היא איך, מה אופיו של התהליך הזה? אופיו של התהליך הזה זה תהליך של חשיבה ולא של חישה.
זה גם לפי אברבנאל ככה?
מה? לא, אברבנאל תפס כמו אפלטון.
זהו, אז מה שימש אצל המושג
היפה המייפה? לא, היופי של עצמו זה האידאה.
בסדר.
היפה המייפה לפי אפלטון, לפי דון יהודה אברבנאל, לפחות לפי המתואר פה, אני לא מכיר אותו, זה רק הוא קיים, זה הכל. זה הכל עליון, הוא יודע שיש חומר כזה, אין לי דרך ליצור איתו קשר. כי בשנייה הוא לא הכיר, רק בראייה הוא הכיר.
אז...
מושג היופי של עצמו.
כמו אם הסוס הקונקרטי הוא יפה, זה בטח שיטה כמו אפלטון.
אני חושב שכן. כי זה מה שהוא אומר, המקור הוא פשוט ונעלם, הוא לא... אין לי דרך להגיע אל המקור. כל מה שאני יכול זה להגיע אל היופי. אז אני שואל, עד כמה זה רחוק מן היופי? לכן אני אומר שהוא עשה חלק מהדרך במובן הזה שיש משהו בתוך החדר. אבל הוא עדיין טען שאין דרך להגיע אל המשהו הזה שבתוך החדר. כי בשמיעה הוא לא הכיר. הוא הכיר שיש את מה לשמוע. אבל הוא לא הכיר בזה שיש לנו כלים לשמוע את הדבר הזה. כי אצלו הראות היא יסי. כן, זה מה שהוא כותב למעלה. הוא העלה על כל החושים את חוש הראות. בסדר, אני חושב שזה קצת ממחיש. לכן הוא בחר, אני חושב, באפיק האסתטי, ופה כל הסימנים האלה עוסקים באופן הערכה האסתטי. המטרה היא בדיוק, אני חושב, כדי להדגיש מה הוא מתכוון כשהוא מדבר על, על, על חשיבה חזותית מול חשיבה שינית. נדמה לי שפה אפשר אולי יותר לשים על זה את האצבע. שאני שואל איך אני מעריך את היופי של דבר, באמת יש פה לכאורה שתי צורות להבין איך נעשה התהליך הזה. הצורה הפשוטה יותר, המדעית יותר, האפלטונית, נדמה לי שהיא לא הצורה הנכונה. אם ננסה לחשוב איך אנחנו מגבשים עמדה לגבי משהו, אם הוא יפה או לא יפה. אז זה לא השוואה חזותית בין משהו אידיאלי שאנחנו מנסים להעלות אותו מול הדמיון שלנו. זה איזשהו תהליך של חשיבה, אני מחליט אם הדבר הזה הוא יפה או לא יפה.
אם זה הערכה נלמדת, זה לא נלמדת שזה... אם הערכה של היופי נלמד.
זה לא מספיק שזה נלמד, אתה רוצה גם להשיג שהוא יחסי. זה לא אותו דבר. יכול להיות שצריך לימוד, גם גיאומטריה זה דבר נלמד. גיאומטריה זה לא דבר יחסי. תנסה ללמד אותי גיאומטריה לא נכונה, לא תצליח, אני מקווה שלא. זאת אומרת, הגיאומטריה היא דבר נלמד, אבל היא לא דבר יחסי. אין, לא כל אחד יכול לבחור לעצמו את הגיאומטריה שהוא רוצה.
בערכות יופי, יש שינוי. בערכות יופי, יש אחד של...
בסדר, יש איזושהי מסגרת שבתוכה משחקים, למרות שיש גבולות גם למסגרת הזאת. יש דברים שעליהם שום אדם בעולם לא יגיד שהם יפים. בסדר, נכון. יש איזשהו שפיל בתוך המסגרת. הנטייה בעולם הרחב היא להגיד שלא, כי הם תופסים שאין דבר כזה יופי של עצמו, זה בדיוק הנקודה. אין לך דרך, או לפחות אין דרך ליצור קשר איתו, אל היופי של עצמו. טוב, אני יכול לייצר לעצמי סוס אידיאלי כרצוני, אם אני אלמד אותך תמונה אחרת של סוס אידיאלי, אז אתה תשווה אליה, תגיד שהסוס הזה הוא לא יפה. אני אשוב שזה סוס הזה הוא כן יפה, יש לי תמונה אחרת של הסוס האידיאלי.
אבל רואים שיש בקורת קצת עם הערכה של יופי בצורה אחת.
בסדר, אבל עדיין יש דברים משותפים. אדם האלה שאומרים לך שהן יפות, לדעתי הם בדרך כלל לא מתכוונים לזה שהן יפות. הם מתכוונים לזה שהן מבטאות רעיון בצורה מוצלחת, או בצורה מתוחכמת, או בצורה מקורית. מבין? אתה מדבר על מושג אחר של יופי. אם תדברו על אותו מושג של יופי, המרווחים ביניכם מאוד יצטמצמו. שאלה למה שני הדברים האלה נקראים יופי, זאת שאלה אחרת, ודיברנו עליה קצת קודם. כשדיברנו על ההשתלשלות של מושג היופי והאסתטיקה, אז בדיוק זה אמרנו, אצל אפלטון מופיעים שני הביטויים האלה של מושג היופי. הביטוי של עד כמה זה מביע, והביטוי של עד כמה זה הרמוני. אתה מדבר על יופי במובן ההרמוני. והיום, באמנות הקונספטואלית, מה שקוראים, מדברים לא על יופי במובן הזה. מדברים על יופי במובן של מה זה מביע. לא משנה אם זה מביע משהו קונקרטי, אבל זה, יש איזשהו תוכן, זה מעורר משהו. לא בגלל איזושהי הרמוניה רנסנסית כזאת. כמו בתקופת הרנסנס, הכל היה בנוי על הרמוניה. כן, זה היה יופי של יצירות. אתה יודע? דיברנו על זה כבר. אז אתם בסך הכל משתמשים באותו מושג כדי לתאר דברים שונים. ואם תשאל אותם מה בעיניך יותר הרמוני, אז כל הקשקושים שיש שם במוזיאון ישראל, אף אחד לא יגיד שהם הרמוני. מושגי ההרמוניה כן משותפים לאנשים לדעתי. ברמה מסוימת, זה לא אולי זהה לגמרי, אבל ודאי שיש קונצנזוס רחב. אתה יודע?